הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני חי בסיוון תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קוף מם א', שהם חמישה שבועות לסיום מסכת בבא בתרא כולה. השתבח שמו לעד. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. הפרק הראשון, כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את הדף ה-140 של מסכת בבא בתרא, דף קוף מם. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מהו שיעור נכסים מרובים? והתשובה, לרבן גמליאל היינו כל שיש בנכסים כדי שיזונו מהם הבנים והבנות י' ב' חודש, ולחכמים כל שיש בנכסים כדי שיזונו מהם הבנים והבנות עד שיבגרו. שאלה שנייה, מה הדין אם קדמו היתומים ומחרו בנכסים מועטים לאחר שתפסו הבנות? והתשובה, לרשב"ם אין מכירתה מכירה, לתוספות מכירתה מכירה. שאלה שלישית, מה הדין בנכסים מועטים כשיש אלמנה ובנות? והתשובה, אלמנה ניזונת והבנות יחזרו על הפתחים. שאלה רביעית, מה הכוונה בדברי אדמון, בשביל שאני זכר הפסדתי? התשובה, לאביי בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה, ולרבה בשביל שאני זכר וראוי לירש בנכסים מרובים. שאלה חמישית, מה דינה אומר אם תילד זכר ייטול מנה, ואם תילד נקבה תיטול 200 זוז וילדה תאומים? התשובה, ברשב"ם אינם נוטלים כלום, משום שאמר או זכר או נקבה. השאלה האחרונה, באיזה נוסח, גם אם נולד טומטום הוא נוטל? התשובה, אם אמר כל מה שתילד אשתי. אלה, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. בדפינו היומי אתמול, בדף קוף מם, ממסכת בבא בתרא. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע חי בחודש סיוון תשע"ז, עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, חמישה שבועות עד לסיום המסכת בעזרת השם ובישועתו, ולצורך תלמוד תורתנו, לימוד דפינו היומי על דף קוף מם א', ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף מם עמוד ב', מרכז העמוד מן המשנה הפותחת במילים, מניח בנים ובנות וטומטום. בזמן שהנכסים מרובים, הסחרים דוחים אותו אצל נקבות. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו עוסקת בדין טומטום לעניין ירושה ועוד דברים. אומרת המשנה, הניח בנים ובנות וטומטום. אדם שמת והניח בנים ובנות וטומטום. טומטום זה מי שאין עיקרים בו לא סימני זכרות ולא סימני נקבות, ונקרא טומטום מלשון אטום, והוא אינו כאנדרויגנוס שיש לו גם סימני זכרות וגם סימני נקבות. בזמן שהנכסים מרובין ויכולים לזון מהם הזכרים והנקבות, שהרי למדנו שמתנאי הכתובה הוא שיהיו הבנות ניזונות מנכסי האב גם לאחר מותו, כאמור במסכת כתובות דף נ"ב עמוד ב', ואת השאר חוץ ממזונות הבנות נוטלים הבנים לעצמם, וזה כשהניח האב נכסים מרובים. ולעיל בדף קל"ט עמוד ב' יש מחלוקת כמה הם נכסים מרובים. יש אומרים שהוא כדי שיזונו מהם הבנים והבנות 12 חודש, ויש אומרים כדי שיזונו מהם הבנים והבנות עד שיבגרו הבנות. וכך היא ההלכה בשולחן ערוך אבן העזר סימן קי"ב. אז בזמן שהנכסים מרובין, הזכרים דוחים אותו את הטומטום אצל נקבות ואומרים לו, אם אתה רוצה ליטול כזכר עבה ראייה שאתה זכר. ובגמרא נחלקו, יש אומרים שנוטל כנקבות ויש אומרים שאפילו כנקבה אין לו. פוסק הרמב"ם הלכות נחלות פרק ה' הלכה א', שכל זה הוא כשיש בנים ובנות ורוצה הטומטום לחלוק עמהם. אבל אם אין אלא בנות וטומטום והיו הנכסים מרובים, הטומטום והבנות חולקים בירושה. כיוון שאין הטומטום גרוע מבת, ואפילו אם הוא נחשב בירייה בפני עצמה. הראש בפסקיו כותב שאם היו נכסים מרובים ויש טומטום ובת, הטומטום נוטל שלושה רבעים מן הירושה, והבת תיטול רבע, שהרי מחצה ודאי מגיע לו, והמחצה השני הרי הוא ממון המוטל בספק, וחולקים בו. ואם השאיר אביהם נכסים מועטין, אומרת המשנה, שאין בהם כדי מזונות הזכרים והנקבות יחד, שהדין הוא שהנקבות יזונו והזכרים ישאלו על הפתחים, כי כשאין בנכסים כדי מזונות הבנים והבנות, תקנו חכמים, שהבנות יתלו מזונותיהם לפני הבנים, ומה שנשאר יתלו הבנים, כאמור במשנה הלל בדף קופלה מתת עמוד ב'. אז הנקבות דוחות אותו ואומרות לו, אם רצונך לזון עמנו, עבי ראייה שנקבה אתה, וכיוון שאין לך ראייה, לך אצל זכרים, ונמצא שאינו יורש כלום לדעת הכל. אומרת המשנה, האומר אם תלד אשתי זכר, איתו לזכר מנה מנכסי, ובגמרא לקמן בדף קוף ממלף עמוד ב' אמר אבונה, שהמזכה לעובר לא קנה ואינו יודע, כדעת מי נשנתה משנתנו הסוברת שהמזכה לעובר כן קנה. ורבי יוחנן לקמן בדף קוף מבית עמוד ב' מפרש שמשנתנו עוסקת בעובר שהוא בנו, ומשום שדעתו של אדם קרובה אצל בנו, לכן גומר בדעתו להקנות לו. וההלכה שהמזכה לעובר לא קנה היא, רק כשמזכה לעובר שאינו בנו, ואין גמירו דעתו שלמה כדי שיזכה העובר. והראשונים נחלקו בביור הדין הזה שהמזכה לעובר קנה. הרי מגעש מפרש שדין זה אמור רק בשכיב מרע שמחלק נכסיו קודם אותו, ומשום שדבריו ככתובים וכמסורים דמו. הרשבם בביורו השני והרשבה פירשו את הדין הזה גם בבריא, ומדובר שזיקה את מתנתו לעובר על ידי אחר. הרי מגעש אומר שאי אפשר לפרש את הדין הזה בבריא שזיקה את מתנתו לעובר על ידי אחר, משום שאי אפשר להקנות מעות בקניין חליפין, ועוד שזה כמו הסמכתה שמקנה בדרך הספק, כלומר, רק אם תלד אשתו כך או כך. ואמרו רחמים שקניין כזה, שמתחייב בו על צד הספק כיוון שאינו גומר בדעתו להתחייב, אינו מועיל. כאמור לקמן דף קוף סמכת עמוד א'. אם כן אומרת המשנה, האומר אם תלד אשתי זכר איתו לזכר מנה מנכסי, הדין הוא שאם ילדה זכר איתו למנה. ואם אמר אם תלד אשתי נקבה תיטול הנקבה 200, אם ילדה נקבה נוטלת 200. ואם אמר אם תלד אשתי זכר איתול מנה, ואם תלד נקבה תיטול 200, וילדה זכר ונקבה, הכוונה זכר הו נקבה, זכר נוטל מנה, נקבה נוטלת 200. ופירשנו את הדין הזה לדעתו של הרשב"ם, שלא מדובר פה בלידת תאומים, אלא שנולדו או זכר או נקבה, ומשמיעה לנו המשנה את הדין הזה כדי לומר, שדווקא כשפירט בדבריו על כל אחד כמה ייתן, נוטל הזכר מנה ונקבה 200. אבל אם אמר רק על אחד מהם כמה ייטול, אם ילדה מין אחר אינו נוטל כלום. כותב הרשב"ם שיש מפרשים את דברי המשנה וילדה זכר ונקבה, הכוונה שנולדו תאומים. ונוטלים שניהם אפילו שלא אמר אלא על זכר לבד או נקבה לבד. אומרת המשנה ואם ילדה טומטום אינו נוטל כלום לפי שאינו זכר ואינו נקבה. ולכמן תאמר הגמרא שהדין הזה הוא לדעת רבן שמעון בן גמליאל הסובר שטומטום הוא בירייה בפני עצמה. אבל אם אמר כל מה שתלד אשתי איתול כך וכך ונולד טומטום, הרי זה איתול כמו שאמר, כיוון שהוא בכלל כל מה שתילד. והחידוש בדין הזה, אומר הרי בן חכמון, שאין אנחנו אומרים הועיל ודבר שאינו מצוי, ושתלד טומטום לא התכוון עליו שאיתול. מסיימת המשנה ואומרת, ואם מת האב ואין שם יורש נוסף לנכסיו אלא הוא, הטומטום, יורש את הכל. והדין הזה הוא המשך לעניין שנתבהר בתחילת המשנה, באב שמת והניח אחריו בנים ובנות, וטומטום. ולמרות שהטומטום הוא בירייה בפני עצמה, זהו רק לגבי אחיו שהם דוחים אותו. אבל אם אין לו אחים, לא יצא הטומטום מכלל מה שדרשו חזל האל בדף קופת דבב עמוד א', אין לו בן עיין עליו, אין לו בת עיין עליה. שאם יש איזה זרע, הרי הוא יורשו. או משום שאנחנו קוראים בו את הכתוב בספר במדבר פרק זך פסוק י' הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה, שהקרוב למת הוא קודם לשאר יורשים. זוהי המשנה שלנו בדף קוף מם עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. וראה את הגמרא את דין הטומטום האמור במשנה. שנינו במשנה בזמן שהנכסים מרובים, הזכרים דוחים אותו את הטומטום אצל נקבות. ולכאורה הכוונה שהזכרים דוחים אותו את הטומטום ושקיל קבת. איתול מזונותיו כמו הבנות, שואלת הגמרא הקטן היא סיפה. הרי בסיפה של משנתנו שנינו, האומר, אם אשתי תלד זכר איתול מנה ואם תילד נקבה תיטול 200, אם ילדה טומטום אינו נוטל, הרי שאינו נוטל כלל לא כבן ולא כבת, משום שהטומטום כבירייה בפני עצמה הוא ואינו לא זכר ולא נקבה. וכך צריך להיות הדין לעניין ירושה שהזכרים ידחאו אצל הנקבות והנקבות אצל הזכרים. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בתירוץ של הקושייה הזו. אמר אביי, אין הפירוש במשנה דוחים אותו ואיתול כבת, אלא דוחים אותו ואין לו לא כבן ולא כבת, שהבנים דוחים אותו אצל הנקבות, והנקבות דוחים אותו אצל הבנים, ונמצא שאין לו כלום, לא אצל הבנים ולא אצל הבנות. ורבא אמר, באמת ביור המשנה הוא שדוחים אותו ויש לו, שהבנים דוחים אותו והוא נוטל כמו הבנות. וסיפה, הסיפה של המשנה שאמרה, ילדה טומטום אינו נוטל, לא יהיה קשה מזה. כי בסיפה הטען בנו לשיטתו של רבן שמעון בן גמליאל, דתנן, שנינו במשנה במסכת תמורה פרק A משניות א' וב', כיצד מערימים על הבכור. בכור בהמה תאורה שנולד הוא קדוש, כמו שנאמר בספר דברים פרק תדבב פסוק יוטט, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש להשם אלוקיך, לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צונך. והוא נאכל לכהן, ואין להקדישו לשם קורבן אחר, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק חבב, אך בכור אשר יובקר להשם בבהמה לא יקדיש איש אותו, אבל אינו קדוש אלא ביציאתו מן הרחם, ואם רצה להערים ולהקדישו לשמיים ולפוטרו מקדושת הבכור, ושלא יהיה נאכל לכהן, מקדיש תבלת כשהבהמה מעוברת, וכשיוצא מן הרחם הוא נשאר בקדושתו הראשונה. כך הסברו שרבי עובדיה מברטנור רשם במשניות במסכת תמורה. אז כיצד מערימים על הבכור? מבקרת שהייתה מעוברת, בהמה שזה לה ולד הראשון, והיא מעוברת איתו, אומר הבעלים של הבהמה מה שבמעיה של זו, אם זכר עולה, ילדה זכר מקריבים אותו לעולה. ואם נקיבה, כך אומר הבעלים, זה יהיה זבחי שלמים. ילדה נקיבה תקרב שלמים. והדין הזה אינו עוסק בבחור, כי אין קדושת בחור בנקיבה, אלא לגבי בהמת קודשים, שאם היא קורבן חטאת ונתעברה ורוצה שלא יהיה לך ולד למיטה, שהרי ולד חטאת הולך למיטה, אז הוא מערים ומשנה הוא לקדושה אחרת. ממשיכה המשנה שם במסכת תמורה ואומרת ילדה טומטום ואנדרויגנוס. רבן שמעון מגמליאל אומר אין קדושה חלה עליהם. משום שרבן שמעון מגמליאל סובר שטומטום ואנדרויגנוס זה לא ספק זכר או נקבה, אלא זו בריאה בפני עצמה. והמקדיש זכר או נקבה יקדיש בריאה אחרת. וסובר רבן שמעון מגמליאל שהקדושה חלה על הולד רק ביציאתו מן הרחם, ולכן כיוון שבשעת יציאתו אינו ראוי להקרבה, אינו קדוש ביציאתו מהרחם בקדושת אמו. חכמים חולקים עליו וסוברים שוולדות קודשים בקדושת אמם הם עומדים. מפרש רבא שהסיפה של משנתנו היא בשיטת רבן שמעון מגמליאל, ולכן אמרו בסיפה במשנה שאם ילדה טומטום אינו נוטל, מפני שהוא בריאה בפני עצמה, אבל הרישה של המשנה שאמרה בזמן שהנכסים מרובים הסחרים דוחים אותו אצל נקיבות, זה כשיטת החולקים הסוברים שטומטום הוא ספק זכר או נקיבה, וכיוון שהוא ספק הרי הוא נוטל את המעט שבנכסים כמו נקיבות. זה ההסבר בסוגיה לשיטת הרשב"ם. תוספות לקמן בדף קמ"א עמוד א' דיבור המתחיל לאלה מביאים פירוש נוסף, שדעת רבן שמעון בן גמליאל שהטומטום הוא ספק זכר או נקבה, והטעם שאין נבלת קדוש, משום שבלשון בני אדם כשאומרים זכר או נקבה, אין דעתם על טומטום ואנדרויגנוס, אלא על זכר או נקבה ודאים. ולכן בסיפה הטומטום אינו נוטל, כיוון שדבר זה תלוי בכוונתו, ולטומטום ודאי לא הייתה כוונתו. ומודה רבן שמעון בן גמליאל לדין הרישה של משנתנו, שבזמן שהנכסים הם מרובין, איתו לטומטום כנקבות, כיוון שאין זה תלוי בלשון בני אדם, אלא תקנת חכמים היא. ודעת הבאי היא שאינו נוטל אפילו כנקבה, משום שלא תקנו לו חכמים מזונות, אלא לנקבה ודאית. מקשה הגמרא על שיטת הבאי, מיתי והגשו בני הישיבה, שנינו בברייתא, מי שמת והניח נכסים, טומטום יורש כבן וניזון כבת. בישלמה הברייתא מובנת אם תפרש אותה לשיטת רבא, שסובר שטומטום הוא ספק זכר או נקבה, כך יהיה ביורה של הברייתא, שהטומטום יורש כבן, וזהו בנכסים מועטים שלא ייטול כלום, כמו הזכרים, שכשהנכסים מועטים, אין הבנים יורשים כלום, וכיוון שהוא ספק, אין לו בנכסים כלום, הוא כמו הזכרים. וניזון כבת, זהו בנכסים מרובין, שהזכרים דוחים אותו אצל הנקבות שלא יירש כמותם, כיוון שהוא ספק, ולכן נוטל מזונות לכל הפחות, כמו הנקבות. אלא להבאי שסובר שהוא בריאה בפני עצמה, ולכן אינו נוטל כלום, מהי ניזון כבת. מהו שכתוב בברייתא ניזון כבת, והרי אף מזונות אינו נוטל כבת. מתרצת הגמרא ולטעמך לרבה, לפירושו של רבה הסובר שדוחים אותו, ויש לו כבת, גם יהיה קשה. מהו שאמרו בברייתא יורש כבן, שמשמע שנוטל כבן, והרי בין בנכסים מועטים ובין בנכסים מרובים, אינו נוטל כבן. אלא ודאי כך תפרש את הברייתא, יורש כבן כלומר, ראוי לירש כבן בנכסים מרובים, שהרי אם אין שם יורש, אלא הוא נוטל את הנכסים. ואין לו, כיוון שהסחרים דוחים אותו אצל הנקבות, ואומרים לו, עבר ראייה שאתה זכר, החנמי. כך יפרש גם הבאי, את מה שאמרו בברייתא, ראוי ליזון, שהוא ראוי לזון לנכסים המועטים כמו הבנות. ואין לו, כיוון שהבנות דוחות ואומרות לו, עבר ראייה שאתה בת ותיזון עמנו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, או אומר, אם ילדה אשתי זכר, איתול מנה, ילדה זכר יטול מנה. אם הוא אמר אם ילדה אשתי נקיבה תיטול 200, ילדה נקיבה נוטלת 200. שואלת הגמרא, בכך שהמשנה נוקטת דוגמה שבה אדם נותן לביתו יותר מבנו, למאמרה, האם באה משנתנו לומר דבת עדיפה לי מבן, שבת טובה לאדם מבן? ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אל בדף קופטת זין עמוד א', כל שאינו מניח בן ליורשו, הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה, שונא אותו. ודבר זה למדו זאת ממה שנאמר בפרשת הירושה, ספר במדבר, פרק זך, פסוק ח', ואל בני ישראל תדבר למור איש, כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. ודורשים שאין לשון העברה, הנאמר בפרשה הזו, אלא ללמד, שהקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה, כי היה לו לומר, הוא נתתם את נחלתו, כמו שכתוב בשאר הפסוקים. למה שינה הכתוב בבת וכתב לשון ועברתם? אלא לדרוש את הדרשה הזו. ומניין שעברה זה לשון כעס ושנאה, שנאמר בנבואת צפניה, פרק א', פסוק ט"ו, על יום הדין לעתיד לבוא. יום עברה, יום ההוא, יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשואה, יום חושך ואפילה, יום ענן וערפל. מדרץ את הגמרא לעניין ירושה להוריש את נכסיו לילדיו, אכן בן עדיף לילאב, כמו שנאמר בדרשת רבי שמעון בן יוחאי. אבל לעניין הרווחה, לתת לילדיו את מזונותיהם, ביתו עדיף עלי. משום שאינה יכולה לחזר אחר מזונותיה כזכר. לריבן חכמון כותב שלעניין הרווחתו עדיף לו בת מבן, משום שאדם מוצא נחת רוח עם ביתו מבנו, כיוון שהבת מכבדת את אביה ועומדת לפניו לשמשו יותר מהבן. ומשנתנו אינה לעניין ירושה, אלא להרווחת מזונות של בנו וביתו, ולכן נותן האב לביתו יותר מבנו. שמואל מתרץ את דברי המשנה באופן אחר, ושמואל אמר, אך כאן במשנתנו במבקרת עסקינן. מדובר באישה שיולדת לראשונה, הוא כדי רב חיסדא. ואמר רב חיסדא, בתחילה סימן יפה לבנים, ולכן נותן האב לביתו יותר מבנו, ומה שנאמר שהקדוש ברוך הוא מלא עברה, היינו על זה שאין לו בן כלל. מביאה הגמרא שני פירושים מדוע בת תחילה סימן יפה לבנים. איכא דאמרי יש שאמרו דמרביה לאחיה, שהבת מגדלת את אחיה, ואיכא דאמרי דלא שלטה בעין הבישה, שלא ישלוט באבי העין הרע, שאם לא יוולד לו בן תחילה לא יאמרו כמה מרובים בנף של זה. המהרש"א מפרש שכשהבת היא בכורה אין היא ממעטת מנחלת האחים ואין נותנים בעין הרע. אבל כשנולד תחילה בן הרי הוא ממעט מחלק שאר האחים, כיוון שנוטל פי שניים בחלקו. אחיו מקנים בו ונותנים בו עין הרע. הביאה הגמרא את דעת רב חיסדא שהעדיף בנות מבנים. אמר רב חיסדא, ולדידי בנתן עדיפן לי מבניי, ולי בנות טובות לי מאשר בנים. יש שפרשו שדברי רב חיסדא הם הלידה הראשונה, אבל זה אמר שעדיף לו בת מבן. אבל הלשון לדידי לא משמע כן, שהוא מורה על כך שרק בשבילו עדיף בת מבן. ואם דבריו הם בלידה ראשונה, הרי הוא סובר שלכל העולם עדיף בת ראשונה, כי סימן יפה לבנים הוא. ולכן נראה שבניו מתו בצעירותם, ולכן מתווה היה לבנות. כך מסביר הרשב"ם. ואילו התוספות, בדיבור המתחיל לדידים מפרשים, שרב חיסדא אמר שבנותיו עדיפות מבניו, משום שחתניו היו גדולי הדור. הלא הם רבה ורמי בר חמה ומר עוקבא בר חמה. מביאה הגמרא תירוץ אחר על דברי המשנה, ויבא את אימה אם תרצה תוכל ליישב המעני. משנתנו בשיטת רבי יהודה היא. מבררת הגמרא, אי רבי יהודה, לאיזה מדברי רבי יהודה התכוון המתרץ? הילה, אם האם תאמר לדברי רבי יהודה דה בקול, בעניין בקול, דה תעניה שנינו בברייתא, שמופיעה במסכת כתובות דף ממתת עמוד א', אמר הכתוב בספר בראשית, פרק כ"ד פסוק א', ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בקול. מהי הברכה שברכו? רבי מאיר אומר שלא היה לו בת. רבי יהודה אומר שהייתה לו בת, ובקול שמה. ובגמרא לאל בדף ט"ז עמוד ב', דעה זו שהייתה לו בת ובכל שמה אינה דעת רבי יהודה, אלא דעת אחרים. וצריך להבין את סיבת מחלוקתם ומהי הברכה לדעת רבי מאיר בכך שלא הייתה לאברהם אבינו בת. מבאר הרמב"ן בספר בראשית שלדעת רבי מאיר הברכה בכך שלא הייתה לו בת, כי אם הייתה לו בת לא היה לו למי לעשייה אלא לבני כנען המקוללים. אם הייתה נישאת עם בני ארץ מולדתו, שהיו עובדי עבודה זרה, הייתה גם היא עושה כן, כי האישה ברשות בעלה. רבי יהודה סבר שהשם ברכו בכל, והוא בכל מה שאדם מתאבה לו, בנים וגם בנות. ואחרים אמרו שבת הייתה לו ובכל שמה, וכוונתם שאין הפסוק בא לומר שהשם ברכו בבנים או בנות ממש, אלא במידה ששמה כל, והיא הייתה לו כבת. בקשה הגמרא עם כוונת התרצן לדברי רבי יהודה הללו שהשם ברך את אברהם בבת, אי מורדשה מתלה לרבי יהודה, הרי כל מה שיש לך ללמוד מדברי רבי יהודה בברייתא, ברת ענמי לא חסרי, רחמנה לאברהם, שבת גם לא יחסיר השם לאברהם, נוסף על כל מה שברכו. אבל דעדיפה מבין משמת לי, שבת טובה לאדם מאשר בן, האם למדת את הדבר הזה מדברי רב יהודה בברייתא? משיבה הגמרא אלא כוונת המתרץ, הדר רב יהודה. לדברי רב יהודה הללו, דתניא, שנינו בברייתא שמופיע במסכת כתובות דף ממתת עמוד א', מצווה לאדם לזון את הבנות שלו, משום שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק ז', ומבשרך לא תתעלם. ואינו חובה אלא מצווה. כמו שאמרו שם במסכת כתובות, שבאו לפני רב יהודה לדין אנשים שסרבו לזון את בניהם הקטנים, אמר להם, התנין הוליד את ולדותיו, ועל בני העיר הטיל את צורכי פרנסתו. הוא הוכיח אותם בדרך משל, אבל לא ציווה לכפותם על כך. וקל וחומר שמצווה לתת מזונות לבנים שלו. והטעם מבאר את הגמרא כיוון דאסקי בתורה. אלו הם דברי רבי מאיר, ורבי יהודה אומר מצווה לזון את הבנים וקל וחומר לבנות. פרש את הגמרא שהטעם הוא כדי דלא ליצזן. שלא יצטרכו לחזר אחר מזונותיהם, והתבזו. ומשנתנו שאמרה, שאב נותן יותר לביתו מבנו, בשיטת רבי יהודה היא, שאמר שיש יותר מצווה לזון את הבנות, מאשר הבנים. ובתלמוד הירושלמי במסכת כתובות נאמר, מצווה לזון את הבנות בכדי שלא יצאו לתרבות רעה. מביאה הגמרא ברייתא קשורה למשנתנו ומבררת את פירושה. הלא דתניא, מה ששנינו בברייתא. ואין מהברייתא זו קושייה על משנתנו, אלא הגמרא מבררת מה פירושה של הברייתא הזו ובאיזה אופן מדובר. כך מסביר רבינו גרשום. אם כן, מה ששנינו בברייתא, ילדה זכר ונקבה, זכר נוטל 6 דינרים של זהב, כלומר מנה ומחצה, כי דינר של זהב הוא 25 דינרים של כסף, נמצא ש6 דינרים הם מנה ומחצה, כלומר 150 דינרי כסף. הנקבה נוטלת 2 דינרים שהוא חצי מנה. במאי, באיזה אופן מדובר? אי אפשר לומר שאמר בפירוש שהבן ייטול 6 דינרים והבת 2 דינרים, שאם כן מדוע לא הביאה ברייתא דוגמה שנויה במשנתנו במנה ו200? כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל זכר. והראש מוסיף שכך דרך התנא לנקוט דוגמה במנים ולא בדינרים. וגם אי אפשר לומר שאמר בפירוש כך משום שאין דרך לפחות כל כך לנקבה כנגד הזכר. אמר רבשי, מפרש רבשי את הברייתא, אמרית אל שמע אתה כמי דרב כהנא, אמרתי ברייתא זו לפני רב כהנא ופרשה לי במסרס, במהפך ומערב את דבריו. ואמר אם תלד אשתי תאומים וייצא הזכר תחילה, ייטול 200 והנקבה שתייצא אחריו לא תיטול ולא כלום. ואם תייצא הנקבה תחילה, תיטול מנה, והזכר שייצא אחריה ייטול מנה. והיא ילדה זכר ונקבה תאומים. ולא ידינן אי מינה יונפק ברישה, ואין אנו יודעים מי מהם יצא ראשון. לכן, זכר שקיל מנה ממה נפשך. הזכר לוקח מנה ממה נפשך. כיצד שתעלה בדעתך לומר, הזכר נוטל מנה. שאם יצא ראשון, הרי אמר האב באופן זה, ייטול 200. ואם יצא אחרון, הרי האב אמר שייטול מנה. ואידך מנה והמנה השני מן המתיים שאמר האב שיטול רק אם יצא הזכר ראשון, אותו מנה אב הם המון המוטל בספק למי הוא שייך, וחולקים אותו. והדין הזה הוא כדעת סומכוס הסובר במסכת בבא קמא דף מ"ו עמוד א' ובמסכת בבא מציע בדף הראשון, שממון המוטל בספק חולקים, כלדעת חכמים, שסוברים שם מוצאים מחברו עליו הראיה, והרי הזכר מוחזק בירושה על הנקבה להביא ראיה, וכל זמן שלא הביא הראיה שנולדה ראשונה, לא תיטול כלום. או אומר תוספות דיבור המתחיל להידך, שניתן להעמיד את המשנה הזו גם כדעת חכמים, ומדובר כשאב עדיין קיים ואין הזכר מוחזק בנכסים יותר מן הנקבה. ממילא גם חכמים יודעים שבאופן זה חולקים את המנה השני. הזכר נוטל 150 והנקבה 50, וזה מה שנאמר בברייתא, הזכר נוטל 6 דינרים והנקבה נוטלת 2 דינרים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת ומבררת את בירושה. מבררת הגמרא ועד תניא, וזה ששנינו בברייתא, ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה, איך היא משכחת לה, באיזה אופן מדובר? ומכך שהברייתא אומרת שאין לו אלא מנה משמע, שבאה לחדש אפילו שהייתה סברה לומר שיטול 200, אין לו אלא מנה. מבררת הגמרא באיזה מקרה מדובר. אמר אבינה, הברייתא הזו מדברת במבשרייני, שלא אמר שייתן לולד, אלא למי שיבשר לו על הלידה. דתניא, שנינו בברייתא, מי שאמר המבשרייני, אותו אחד שיבשר לי, במה נפטר רחמה של אשתי, במה נפטח רחמה של אשתי, איזה ולד אשתי ילדה, אם יבשרייני שילדה זכר איתו למבשר מנה. ובא אחד ואמר לו אשתך ילדה זכר, נוטל המבשר מנה. אבל אם בישר לו שילדה אשתו נקבה לא ייטול כלום, שהרי לא אמר אם תלד אשתי נקבה ייטול מנה. ואם אמר אם יבשרייני שאשתי ילדה נקבה ייטול המבשר מנה, ובא אחד ואמר לו אשתך ילדה נקבה, נוטל המבשר מנה. אבל ילדה זכר ונקבה, תאומים, אין לו למבשר 200 אלא מנה אחד בלבד. מה שנאמר בברייתא ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה, מדובר במבשר לאדם הזה שילדה אשתו תאומים. ברר את הגמרא הנאמר בברייתא שילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה. שואלת הגמרא, והזכר ונקבה לא אמר, והרי על לידת תאומים לא דיבר האבא ולא התחייב כלום. מדוע אם בישר לו שאשתו ילדה תאומים, נוטה למבשר? מנה, משיבה הגמרא דאמר האב נעמי, גם מקרה זה שמבשרינה ללידת זכר ונקבה, נעמי איטול מנה. הברייתא כתבה שאינו נוטל אלא מנה, שלא נאמר שיקבל מנה עבור כל אחד מהם. שואל רבינו יונה, איך היינו חושבים שנוטל 200 הרבה פרוש אמר, אם זכר או נקבה איטול מנה, ולכן הוא כותב שאין הגרסה הנכונה כך, אלא כך היא הגרסה. שאבא אמר אם זכר איטול מנה, אם נקבה איטול מנה. ואם זכר ונקבה איטול. כיוון שלא פירש כמה איטול, הייתי אומר שאיטול מנה עבור כל אחד. משמיע לנו הברייתא שאינו נוטל אלא מנה אחד, שוודאי לא התכוון, אלא לשכר אחד. שואלת הגמרא, אלא אם דיבר האב בכל האופנים היכולים להתקיים, שאמר כמה ייתן על לידת זכר או נקבה וכן על לידת תאומים? למיעוט אמי, איזה מקרה בכוונת האב למעט שבו לא ייתן למבשר כלום? אם אין כוונתו למעט מקרה שבו לא ייתן למבשר כלום, לא היה צריך האבא להאריך בלשונו כל כך, היה לו לומר על מה שיבשרי ניטול מנה. משיבה הגמרא למיעוט הנפל. אם יבשר לו אשתך ילדה ולד ומת, לא ייתן למבשר כלום, ולכן האב אמר זכר או נקבה שמשמעו ולד בן קיימה. כאילו אמר האב רק במה נפטר רחמה של אשתי היה הנפל כלול בדבריו, כיוון שפותר רחמה לעניין כהן, ולכן הוסיף זכר ונקבה למעט, נפל שאינו פותר רחמה לעניין נחלה. כך מסביר הרעב"ד. מביאה הגמרא את פסיקתו של רבונה לעניין הקנאה לעובר, ומקשה עליו הגמרא מדברי משנתנו. מספרת הגמרא, אודה אמר לה לטוויתו, מעשה באחד שאמר לאשתו שהייתה מעוברת, נכסי להעיד מעברת, כל נכסי יהיו לעובר זה, וזיקה לו את הנכסים על ידי אחר שעשה בהם קניין עבורו. אילו תוספות, בדיבור המתחיל נכסי, אומרים שהמעשה הזה היה בשכיב מרע שאמר קודם איתתו נכסי לעובר זה. אמר רב הונא אין בדבריו כלום כיוון דאב ומזכה לעובר, וההלכה היא שהמזכה לעובר לא קנה. ובגמרא לקמא נבואר שלדעת רב הונא אף אם אמר האב לכשתלד אשתי יקנה העובר לא קנה. ולדעת תוספות שמדובר בשכיב מרע גם כן לא יועילו דבריו. אף שבשכיב מרע תקנו חכמים שיהיו דבריו ככתובים וכמסורים מכל מקום, רק במקרה שבבריא היה מועיל אם היה עושה הקנאה בדרך קניין רגיל, תקנו חכמים שבשכיב מרע יועיל אפילו ולא מעשה קניין. אבל במקום שגם אם הבריא היה עושה בדרך קניין לא היו מועילים מעשיו, כמו פה בעובר שעדיין אינו קיים בעולם, בזה לא תקנו חכמים שיועיל בשכיב מרע ולכן העובר לא קנה. מקשה רב נחמן על דברי רב הונא. הייתי ורב נחמן לרב הונא, הרי שנינו במשנתנו בדף קוף מ' עמוד ב', האומר אם ילדה אשתי זכר איטול מנה וילדה זכר נוטל מנה, כלומר שהעובר קנה את המנה שהתחייב לו אביו, ולדבריך כיצד קנה? הרי המזכה לעובר לא קנה. אמר לי רבונה לרב נחמן, משנתנו שכתוב בה שהעובר קנה, איני יודע מי שנאה, איני יודע בשיטת מי היא, ואין הלכה כמותה. דברר את הגמרא אם יש תנא הסובר שהמזכה לעובר העובר קנה, ולהעמיד את משנתנו כמו התנא הזה. מקשה הגמרא, מדוע אומר רבונה שאינו יודע למשנתנו בשיטת מי ולאים עלי, ויאמר רבונה שמשנתנו כשיטת רבי מאירי? ואמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אדם יכול להקנות לחברו חפץ שעדיין לא נברא, וכמו שאפשר להקנות דבר שלא נברא, כך אפשר להקנות לעובר שעדיין לא בא לעולם. והגמרא מקשה על רבונה, מדוע אמר שאינו יודע מי שנה את משנתנו, משום שהרי רבונה עצמו פסק כמו רבי מאיר. והגמרא במסכת יבמות דף צדיק ג' עמוד א', יש מחלוקת בין רבונה ורב נחמן, באדם שמכר פירות דקל לחברו קודם שבאו הפירות לעולם. רבונה אמר, עד שלא באו הפירות לעולם, יכול המוכר לחזור בו. אבל מי שבאו לעולם, אינו יכול לחזור בו. ואף שבשעת המחירה עדיין לא היו הפירות בעולם, מכל מקום מחירתו הועילה, משום שאדם מקנה לחברו דבר שלא בא לעולם. רב נחמן אמר, אף מי שבאו לעולם יכול לחזור בו שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אמרו שם בגמרא שרבונה סובר כרבי מאיר, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. והגמרא בקושייתה סוברת, שרבונה סובר כרבי מאיר רק בדבר זה, שאדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, אבל הוא לא סובר כמו רבי מאיר, שאדם יכול להקנות לדבר שלא בא לעולם. תרץ את הגמרא, אימור דשמת לרבי מאיר, באיזה אופן שמעת שרבי מאיר אמר את דבריו? זהו כשמקנה את החפץ שלא בא לעולם לדבר שישנו בעולם, שקונה החפץ כבר נמצא בעולם, אבל לדבר שאינו בעולם משמת לי. ולא אמר רבי מאיר שאפשר להקנות חפץ למי שאינו נמצא בעולם. ולכן, מי שמקנה לעובר שלא יצא לאוויר העולם, גם לדעת רבי מאיר אין הקנאתו הקנאה, ואי אפשר להעמיד את משנתנו כדעתו. יש מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים במסכת קידושין בדף סמך ג' עמוד א', בנוכרי האומר לבת ישראל, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, או ישראל האומר לנוכרית, הרי את מקודשת לי לאחר שתתגיירי. חכמים אומרים אינה מקודשת, רבי מאיר אומר מקודשת. ומבאר הרשב"ם ששונה דין העובר מקידושי אישה לפני גיורה, כיוון שהאישה נמצאת בעולם אלא שעדיין לא נתגיירה ולכן יכול לקנותה. עובר אינו נחשב בעולם כלל ולכן לא יכול לקנות כלום. מבררת עכשיו הגמרא אם אפשר להעמיד את משנתנו כשיטת רבי יוסי. שואלת הגמרא ולימה לי ויאמר רבונה שמשנתנו שאמרה שיכול לזכות לעובר בשיטת רבי יוסי, דאמר עובר קני, שעובר קונה, ורבונה עצמו יסבור כחכמים החולקים על רבי יוסי. ומחלוקתמי במד אתנן, מה ששנינו במשנה במסכת יבמות דף סמך זין עמוד א', בת ישראל שניסית לכהן ומת, והיא ניחה מעוברת, לא יוכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר, שהעובר נחשב כישראל ולא ככהן, ולכן פוסל את עבדי אביו הכנעניים לאכול בתרומה, ואינו מאכיל את אמו בתרומה. אלו הם דברי רבי יוסי. ונסביר, עבדי כהן כנעניים מותרים באכילת תרומה, וכך גם אשתו הישראלית של הכהן, וכן עבדיה הכנעניים, שנאמר בספר ויקרא פרק רב ב', פסוק י' א', לכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. אבל משעה שמת הכהן, שוב אינם רשאים לאכול בתרומה. ואם ישיר אחריו הכהן זרע, אוכלים אשתו ועבדיו תרומה בזכות זרעו של הכהן. אבל אם ישיר אחריו עובר במעי אמו הישראלית, סובר רבי יוסי שכל זמן שלא יצא לאוויר העולם, אינו נחשב ככהן אלא כישראל ופוסל את עבדי אביו לאכול תרומה. משום שיש לו בעלות בהם והרם כעבדי ישראל, וכן אינו מאכיל את אמו הישראלית בתרומה, עד שיצא לאוויר העולם. חכמים חולקים על רבי יוסי במשנה שם, וזוהי שיטת הרשב"ם בביורו לסוגיה הזו. רש"י לעומת זאת במסכת יבמות דף סמך זין עמוד א' ביאר את דברי רבי יוסי שהם בשני אופנים. מה שאמר עובר פוסל זה בבת כהן שניסית לישראל שכל זמן שהיא נשואה לא היא אסורה לאכול בתרומה. אבל לאחר שמת היא חוזרת לבית אביה ומותרת בתרומה. כשהשאיר אחריו הישראל עובר במעי אמו, פוסל העובר את אמו מאכילת תרומה ואינה חוזרת לבית אביה. ומה שאמר ואינו מאכיל, מדובר בבת ישראל שניסית לכהן ומת, שאין בכוח העובר להאכיל את אמו הישראלית. חכמים חולקים על רבי יוסי במשנה שם וסוברים שעובר אינו פוסל. ומסקנת הגמרא שם משום שחכמים סוברים שעובר אינו קונה. אם כן, אולי המשנה שלנו הולכת כשיטת רבי יוסי. מתרצת הגמרא אין להוכיח מדברי רבי יוסי שעובר קונה. כיוון דשייני ירושה הבא מאליה, שונה דין ירושה, שאין אדם צריך לזכותה לו, אלא מעצמה היא נופלת לו. ולכן גם עובר יכול לקנותה, אבל מתנה שצריך לעשות בקניין, אין העובר יכול לקנותה, ולכן אי אפשר להעמיד את משנתנו כרבי יוסי, משום שלא דיבר רבי יוסי, אלא בירושה. מבררת הגמרא אם אפשר להעמיד את משנתנו כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה. מקשה הגמרא ולימה לי ויאמר רבונה שמשנתנו שאמרה שיכול לזכות לעובר כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה היא, דאמר, לא שנה ירושה ולא שנה מתנה. אין חילוק בין ירושה למתנה, ואת שניהם אפשר להקנות לעובר, דתנן. שנינו במשנה לעיל בדף קופלמד עמוד א', רבי יוחנן בן ברוקה אומר אם אמר האב קודם שמת על מי שראוי ליורשו, כגון בן אחד מבניו או בת אחת מבנותיו שירש את כל נכסיו, דבריו קיימים, משמע מדברי רבי יוחנן בן ברוקה, שאפילו כשאמר כן לעובר שעדיין לא נולד, דברי האב קיימים, הרי שלדעתו אפשר להקנות לעובר. שהרי רבי יוחנן בן ברוקה שם לומד את דבריו מהפסוק בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, והיה ביום הנחילו את בניו, מכך שלא כתבה התורה ביום שהנחלו בניו, אלא ביום הנחילו, משמע שהוא מנחיל לרצונו, וכל שראוי לירש יכול אהב להנחילו, וגם עובר בכלל הראויים לירש. מתרצת הגמרא ואומרת, אימור דשמת לרבי יוחנן בן ברוקה, באיזה אופן שמעת את שיטתו של רבי יוחנן בן ברוקה, ובאיזה אופן אמר את דבריו, זה רק כשמקנה את נכסיו לדבר שישנו בעולם, כגון בן הקיים כבר בעולם, אבל לדבר שאינו בעולם, מי אמר? האם אמר רבי יוחנן שיכול לתת את נכסיו לעובר שעדיין לא בא לעולם? וכיוון שלא אמר כן, מניין לנו שסובר שאפשר לתת מתנה לעובר. בררת הגמרא אם אפשר להעמיד את משנתנו כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה ובצירוף דברי רבי יוסי. בקשה הגמרא ולימה לי, שיאמר רבונה שמשנתנו כרבי יוחנן בן ברוקה היא, שאפשר להקנות נחלה למי שראוי ליורשו, וסבר לה רבי יוחנן בן ברוקה כרבי יוסי, שאפילו כשהובלד הוא יורש, ואין חילוק בנחלה הניתנת על ידי המוריש, לירושה הבאה מאליה. דוחה הגמרא ואומרת מי אימר דסבר לה, מניין לנו שרבי יוחנן בן ברוקה סובר כרבי יוסי, ולכן אי אפשר להעמיד את משנתנו כשיטתו. רוצה הגמרא להעמיד את דברי המשנה באופן אחר שבו אין ההקנאה נעשית לעובר. מקשה הגמרא ולימה לי, שיאמר רבונה שמשנתנו אינה עוסקת באב שהבטיח ליתן מתנה לבנו או לביתו שיוולדו לו, אלא במבשרייני, שאמר האב, מי שיבשרייני שנולד לזכר או נקבה, ייתן לו כך וכך. ואותו מבשר, הרי קיים ואין כאן הקנאה לעובר שלא בא לעולם. דוחה הגמרא, יחי, אם כך תפרש את המשנה, מהו דקטני סייפה? מהו שנאמר במשנה בסייפה? ואם אין שם יורש אלא הוא, הטומטום, יורש הכל. היא, אם מדובר במבשרייני, יורש מה יביד את היה. הרי אין המבשר יורש כלום, אלא ודאי מדובר, כשנותן מתנה לנולד. רוצה הגמרא להעמיד את דברי המשנה כשכבר יצא הוולד לאוויר העולם. בקשה הגמרא ולימה לב, יאמר אבונה שמשנתנו אינה עוסקת באב שהבטיח ליתן מתנה לבנו או לביתו שיוולדו לו, אלא מדובר בשילדה אשתו כבר, ואומר האב, אם ילדה זכר או נקבה, אתן לוולד כך וכך, ואין כאן הקנאה לעובר שלא בא לעולם. דוחה הגמרא ואומרת, יחי, אם כך תפרש את המשנה, מהו דקטני סייפה, מהו שנאמר בסייפה, ואם אמר, כל מה שתלד אשתי איתול, הרי זה איתול. מדוע נאמר במשנה כל שתילד בלשון עתיד, והרי כל שילדה בלשון עבר מבעלי, כך הייתה המשנה צריכה לכתוב. רוצה הגמרא להעמיד את דברי המשנה, כשאין מקנה אב לוולד את מתנתו כעת, אלא לאחר שיצא הוולד לאוויר העולם. בקשה הגמרא ולימה לרבונה, יאמר שמשנתנו מדברת, דאמר האב, לכשתלד אשתי, אז יקנה הוולד את מתנתי. ומשנתנו תעמוד גם בשיטת רבנן החולקים על רבי מאיר, ונאמר, שלא נחלקו רבי מאיר ורבנן אלא בדבר שלא בא לעולם, אבל בעובר שישנו בעולם, גם רבנן יודו, שאם אמר לכשתלד, העובר קנה. תרץ את הגמרא שרבונה אינו יכול לפרש כך את דברי המשנה. כיוון שרבונה לטעמי, דאמר רבונה, אף אם אמר לכשתלד, לא קנה. ואמר זאת במחלוקתו עם רב נחמן. דאמר רב נחמן, המזכה חפץ לעובר לא קנה. אבל אם אמר המזכה לכשתלד אשתי יקנה העובר, מי שיצא לאוויר העולם, קנה. ולא מדובר כשיקנה לעובר על ידי סודר או על ידי קניין חזקה או משיכה, כי אין קניינים אלו מועילים לאחר זמן. וכיוון שאינו מקנה מעכשיו, אלא לאחר שתילד, כבר בטל הקניין. אלא מדובר שזיכה על ידי אחר בכסף או בשטר לכשתלד. ומדובר כשנולד, השטר עדיין היה קיים. או אפשר לפרש הסכניין משיכה על ידי אחר, וכשנולד עדיין המטלטלין ברשות הזוכה. מקשה הרשב"ם, הרי במסכת בבא מציע, דף סמ"ו עמוד ב', פסק רב נחמן, שהמוכר דקל לפירותיו, אף מי שבא לעולם יכול לחזור בו, כיוון שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ומדוע כאן פסק שאפשר להקנות לעובר? תרץ הרשב"ם שיש לומר ששונה המקנה דקל לפירותיו ממקנה לעובר. פירות הדקל אינם בעולם כלל, ואילו העובר נחשב כי ישנו בעולם קצת, וגם המתנות שנותן לו ישנם בעולם. אלא שצריך להקנות לו בדרך הראויה, ואיש יאמר שיקנה העובר לכשיוולד. אומרת הגמרא ורבונה אמר, אף אם אמר לכשתלד לא קנה, ואף ששת אמר אחד זה ואחד זה, בין אם זיקה חפץ לעובר כשהוא במעי אמו, ובין אם אמר שיזכה בחפץ כשיוולד, קנה. ומכאן שלדעת רבונה, אף אם אמר לכשתלד, לא קנה. עכשיו רב ששת מבאר מניין למד שהמזכה לעובר אפילו קודם שנולד, קנה. אמר רב ששת מנה אמינה לה מניין למדתי את הדין הזה, מהד אתניה ממה ששנינו בברייתא, בתוספתא של מסכת כתובות, גר שמת, וסתם גר אין לו יורשים שהרי הוא כקטן שנולד, ובזבזו ישראל את נכסיו, בזזו ישראל את נכסיו, ואחר שתפסו את הנכסים, שמעו שיש לו בן שנולד לו לאחר שהתגייר, או שהייתה אשתו מעוברת, חייבים להחזיר את הנכסים ולהניחם ליורש, כיוון שעובר יורש וקנה את הנכסים. ואם החזירו הכל ואחר כך שמעו שמת בנו של הגר, או שהפילה אשתו את עוברה, ונמצא שדין הנכסים כהפקר, יחזיק בשנייה. מי שעשה קניין נוסף אחר שיצא השמועה שמת הבן, קנה את הנכסים, ובראשונה לא קנה. אבל מי שעשה קניין רק בפעם הראשונה כששמע שמת הגר, לא קנה את הנכסים. ומבארת הגמרא את ראיית רב ששת מדין נכסי הגר. ואיס על כדי דחים תעלה בדעתך לומר שעובר לא קני ואינו יכול לזכות בחפץ קודם שיצא לאוויר העולם, למה להו לאותם אנשים שתפסו בנכסים להחזוק אי בפעם השנייה? החזיקו להו חד הזימנה, הרי כבר החזיקו פעם אחת בהם. אלא ודאי שהעובר קנה את נכסי אביו, ולכן לא היה קניינם קניין, והיו צריכים לקנות פעם שנייה את הנכסים לאחר מותו. וכאן הוכיח רב ששת שאפשר לזכות לעובר. דוחה אביי את ראיית רב ששת מנכסי הגר, אמר אביי, ירושה הבא מאליה שייני. שונה הוא דין ירושה שאין אדם צריך לזכותה לו, אלא מעצמה היא נופלת לו. ולכן, גם עובר יכול לקנותה, ומפני כך זכה עובר בנכסי אביו הגר. אבל מתנה צריך לעשות בקניין, ואין העובר יכול לקנותה. דוחה רבה את ראיית רב ששת מטעם אחר. רבה אמר באמת אין חילוק בין ירושה למתנה ואת שניהם אין יכול העובר לקנות. אלא הטעם שחזקה ראשונה של האנשים בנכסי הגר לא הועילה, אינו משום שהעובר ירש. אלא שי נהייתם שונה המקרה של נכסי הגר כיוון דרפויי מרפיין בידי ומעיקרה. שכשהחזיקו לראשונה, כשמת הגר לא הייתה חזקתם ברורה. כיוון שהיו מסופקים אם יש לגר יורש, אלא רק רצו לתפוס את הנכסים מספק. ולא התכוונו לקנות ולזכות בקניין גמור. אלא אחרי שהתברר להם אם יש הורש אחר, ולכן רק מי שיחזיק חזקה שנייה לאחר מות העובר, זכה בנכסים. אבל אם יחזיקו בפירוש על דעת שאם האישה המעוברת תפיל יקנו את הנכסים, חזקה זו מועילה להם, אף שבאותה שעה לא הפילה, ואז היו צריכים להחזיר את הנכסים, מכל מקום מועילה להם החזקה הזו לקנות את הנכסים. כך אומר רבינו יונה. ברר את הגמרא אם יש חילוק בין סברת אביי לרבה. שואלת הגמרא מהי בעיניו? מה החילוק בין סברת אביי לרבה? זאת אומרת, לדינה ודאי יש חילוק ביניהם, שלאבאי יש לה עובר דין שחייה ולרבה אין לה עובר דין שחייה. לשאלת הגמרא מה החילוק ביניהם לדין שאמרנו לעניין הפקר, ואין שאלת הגמרא אלא כדי לברר ולחדד את המחלוקת ביניהם. כך מסביר הריטב"א, משיבה הגמרא איכא בעיניו יש חילוק לדינה כשהחזקה הראשונה שהחזיקו האנשים הייתה אחר ששמעו בו על העובר שמת, והאמת הייתה שכשהחזיקו עדיין לא מת ורק אחר כך מת. לדעת רבא הועיל לחזקתם, שכיוון שסברו שכבר מת הייתה כוונתם לחזקה גמורה ולכן קנו, אבל לדעת אביי שעובר זוכה בירושה, אם כן כל זמן שהיה קיים הוא היה בעל הנכסים וחזקתם לא הועילה להם, רק מי שעשה קניין אחר מות העובר זכה בנכסים. מקשה הגמרא על דברי רב ששת ממשנה, תשמע בו ושמע ראיה וקושיה ממה ששנינו במשנה במסכת נידה דף מ"ג עמוד ב', תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל, נוחל ירושה ואם מת מנחיל לאחרים את מה שירש. מדייקת הגמרא, בן יום אחד אין, דווקא אם היה בן יום אחד אז הוא יורש, אבל אם מת בעודו עובר לא, אם כן משמע שאין העובר יורש ושלא כדעת רב ששת. דוחה הגמרא ואומרת שאי אפשר להוכיח מהמשנה שם שעובר אינו יורש. דעה אמר שם רב ששת הפירש את דברי המשנה כך, נוחל אין הכוונה בנכסי האב, כי בנכסי האב אין חילוק אם היה קיים העובר או לא היה קיים כלל, כיוון שאם לא ירשו האחים את חלק העובר ירשו חלק זה מן האב עצמו, אלא נוחל הכוונה בנכסי האם להנחיל להכין מן האב, שאם מתה אמו אין אחיו מן האב יורשים אותה, שהרי לא אימאמי, אבל כשהוא ירש את אמו ומת יורשים אחיו מאביו אותו. ואומרת המשנה שדווקא אם מת בן יום אחד, אבל אם מת כשהיה עובר וגם אמו מתה כשהיה עובר, לא יורש את אמו כדי להנחיל לאחיו. מה הייתה, מה הטעם שאינו יורש כדי להנחיל? משום דכשמתה האם ועוברה ומה התברישה, העובר מת ראשון, ואין הבן יורש את אמו בקבר לאחר מותו להנחיל ירושתה לאחים מן האב. אבל אם הייתה האם מתה קודם העובר, היה העובר יורש את נכסיה ומנחילם לאחיו מאביו. ומה שאמרו כאן שכשמתה אישה מעוברת העובר מת ראשון, זה דווקא כשהאישה מתה מיתה טבעית, אבל כשהאישה מתה מחמת הריגה או כשהיא מתה מחמת שהיא מקשה לילד, יכול הוולד לחיות אחרי מותה. כמו שמצינו בבהמה שנשחטה ונמצא עובר חי במאה שיכול לחיות אחריה זמן רב. והוא הנקרא בן פקועה שאינו טעון שחיטה, כאמור בחולין דף עין דלת עמוד א'. כך אומר פה התוספות בדיבור המתחיל דהו. ולכן אישה מעוברת היוצאת להיהרג במיתת בית דין, הורגים את ולדה תחילה כדי שלא יחיה אחריה. ותוספות בדיבור המתחיל נוחל בדף קמ"ב עמוד א', שואל, מה סבר המקשה בקושייתו, וכי לא ידע שאין הבדל לאחים אם הם יורשים את הנכסים מהעובר או מהאב עצמו? בוודאי צריך לפרש שהמשנה עוסקת בעובר היורש את נכסי אמו. תרצים התוספות, שאכן גם המקשה ידע שהמשנה עוסקת בעובר היורש את נכסי אמו, אבל סבר המקשה שהעובר יכול לחיות אחרי אמו, ולכן הוכיח מן המשנה הזו שאין העובר יורש נכסים בעודו עובר. ומה שאמר נוחל בנכסי האם, לא משום שהמקשה לא הבין כך, אלא משום שלא התפרש בדבריו. עוד מתרצים התוספות שבאמת אפשר לפרש את המשנה שהנדון הוא להוריש את נכסי אביו ליורשי אביו, וכגון שאין לאביו בנים חוץ מן העובר הזה והקנה את נכסיו לאחרים שאינם יורשיו אם לא ירשנו זה העובר. ולכן אם העובר יורש את נכסי אביו, הרי הוא מנחילם ליורשי אביו, ואם אינו יורש זכו בהם מקבלי המתנה. עכשיו הגמרא מבררת באישה עוברה שמתה, מי מת ראשון, האם או עוברה. מקשה הגמרא לממרא עם דעת רב ששת שמשנתנו באה לומר, דאו מה התברישה? שכשמעוברת מתה, אז העובר מת ראשון? ואב ועובדה ראיה מעשה שמעוברת מתה, ופרקס התנועע העובר אחרי שמתה האם, תלת הפרקוסי, שלושה פרקוסים, הרי שהעובר יכול לחיות אחר מות אמו. אמר מר בר אבשי, מתרץ את קושיית הגמרא, אין פרקוס הוולד מוכיח על חיותו, אלא מידי דעה ואזנבה לטעה שמפרקסת. פרקוסו הוא כמו לטעה שחתכו את זנבה, שהזנב מפרקס זמן מה אחרי שחתכו אותו, ואין זה מורה על חיותו בפני עצמו. התנועה אשר ינוע האיברים אחרי המוות נקראת פרקוס, וזה הבעל חיים מתנועע זנבו מאוד מאוד אחרי חיתוכו. ואומנם יקרה זה לקצת מיני בעלי חיים, כאשר לא יהיה הכוח המתנועע מתפשט בכלל האיברים משורש והתחלה אחת, אלא תהיה מתפרדת בכל הגוף. כך הרמב״ם בפירוש המשניות, מסכת תועלות פרק א' משנה ו'. עכשיו מר ברי רב יוסף דוחה את ראיית הגמרא מהמשנה במסכת נידה שעובר אינו יורש באופן אחר מאשר אמר זאת רב שישת. מר בריידר רב יוסף משמי דרבה אמר, באמת אפשר לומר שעובר יורש. וייתכן גם שיכול לחיות אחרי מות אמו. מה שאמרה המשנה שם במסכת נידה בדף מ"ג עמוד ב', תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל, אינו בא למעט עובר שאינו נוחל, אלא למעט עובר שאינו ממעט בחלק הבכורה, ולומר שתינוק בן יום אחד ממעט בחלק בכורה, שאם אביו של התינוק מת כשהוא בן יום אחד, ולאו דווקא בן יום אחד אלא אפילו חי שעה אחת, נוחל התינוק בנכסי אביו ומנחיל לאחיו את חלקו. ואין הבכור באחים נוטל בירושה הזו שמוריש להם התינוק כפליים משאר אחיו, אלא מקבל חלק בירושה הזו כשאר האחים. ונמצא שתינוק בן יום אחד ממעט מן הבכור את חלק בכורתו. שאם לא היה קיים, היו האחים יורשים את החלק הזה מנכסי אביהם, והיה הבכור נוטל בזה כפליים מאחיו. למשל, אם הניח אחריו האב שני בנים ושני מסר מנה, הבכור נוטל 8 מנים והקטן 4. אבל אם נולד בן שלישי ובאותו יום מת האב, ואחריו מת הבן הזה, הרי הבכור נטל 6 מנים, ושני האחים האחרים נטלו כל אחד 3 מנים. וכשמת הבן הקטן, חולקים שני האחים את ירושתו, וכל אחד מקבל מנה ומחצה. נמצא שלבכור יש 7 מנים ומחצה, והבן השני 4 מנים ומחצה, ויצא הבכור נפסד חצי מנה שהיה נוטל, אם לא היה נולד זה הקטן. כך מבאר הרשב"ם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ודווקא תינוק בן יום אחד ממעט בבכורה. אבל אם מת אביו בעודו עובר, לא ממעט התינוק מחלקו של הבכור, אף על פי שהוא יורש בעודו עובר בנכסי אביו. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מהו הטעם שהעובר אף שהוא יורש אינו ממעט מחלק הבכורה? משיבה הגמרא, וילדו לו, אמר רחמנה. בפרשת ירושת הבכור בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ו אמרה התורה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים האהובה והצנועה, והיה הבן הבכור לשנייה. מהמילים וילדו לו דורשים שדווקא אם כבר נולד לו, ממעט מן הבכורה, אבל לא כאשר הוא עובר. והסברו של הרשב"ם הוא, שכך היא דעת מר בריידר רב יוסף משמו של רבא, שעובר יורש כבר קודם צעיתו לאוויר העולם, והחידוש במשנה במסכת נידה, שאין הוא ממעט מן הבכורה. שואל הרשב"ם, הרי לשיטת רבא שתירץ קודם במעשה הגר דרפויה מרפיין, הרי סובר שעובר אינו יורש כלל? תרץ הרשב"ם שתירוצו של רבא לאל הוא רק דרך משא ומתן בגמרא, אבל אין דעתו לפסוק כך, אלא הוא סובר שאכן עובר יורש. ואילו שאר הראשונים, רמב"ן, רן, ריטב"א ויד רמה, סוברים שאכן דעת רבא שעובר אינו יורש, וכן סובר גם מר בריידר רב יוסף עצמו, ושכך ההלכה. וכל תירוצו של מר בריידר רב יוסף הוא רק בשיטת רב ששת, שסובר המזכה לעובר קנה, וכל שכן שיש לו שחייה בירושה הבאה מאליה. ולשיטתו תירץ את דברי המשנה, שאפילו אם תאמר שעובר יורש, אין הוא ממעט מחלק הבכורה. מביאה הגמרא שכך דרש רבא שעובר אינו בכלל פרשת הבכורה. דאמר מר בריידר רב יוסף משמי דרבא, בן שנולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה. מה הייתה אמה וילדו לו בנים, אמר רחמנה, משמע מן הפסוק שנולדו לו בחייו והלקה. ואין מתקיים הפסוק כשנולד אחר שמת אביו. ולגבי חלק בכורה, אינו נחשב כאחד מן האחים היורשים, ויחלקו היורשים את הנכסים כאילו אותו ולד אינו קיים, ואיתו לבכור בירושה כפליים כנגד האחים שהיו קיימים כשאבי אמת. לדוגמה, אומר הרשב"ם, הייתה הירושה י"ב מנה, והיו שני בנים ועוד העובר הזה. אם היה נולד לפני שמת אביהם, היה הבכור נוטל 6 מנים, ושני אחיו נוטלים 3 מנים כל אחד. אבל אם נולד אחר מיתת אביהם, הבכור נוטל 4 מנים לחלק בכורתו, כאילו היו שני בנים בלבד. ואת השמונה הנותרים יחלקו בין שלושתם. נמצא ביד הבכור 6 מנים ושני שליש, וביד שני אחיו 2 מנים ושני שליש לכל אחד. ויהיה הגמרא שהיו שדרשו משמו של מר בריידר רב יוסף דרשה שונה. בסורה מתנו אחי, בסורה אמרו משמו של מר בריידר רב יוסף כמו שהובא לעיל, שבן הנולד אחר מיתת אביו אינו ממעט מחלק בכורה. אבל בפומפדית מתנו אחי, למדו הלכה אחרת משמו, וכך אמרו, אמר מר בריידר רב יוסף משמי דרבה, בכור שנולד לאחר מיתת אביו, וכגון שנולדו תאומים לאחר מיתת אביהם, או אם היו לאחד כמה נשים מעוברות וילדו לאחר מותו, הבכור מביניהם אינו נוטל פי שניים בנכסים. מה הייתה מה? מה הטעם לזה והרי הוא בכור? אלא יקיר אמר רחמנה. יקיר אמרה התורה. נקרא את כל הפסוק, את הבכור בן השנואה יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה, ועלית. ואינו מתקיים הדין הזה די יקיר, כשהבן נולד אחר מיתת אביו. אבל אם נולד בחיי אביו, אלא שאביו לא יכירו, אין חיסרון דין של יקיר. אם היה הבן הבכור הוא, יורש כפליים, כיוון שהיה באפשרותו לראות את אביו. כמו שאמרו חכמים להל בדף פ"א עמוד ב', כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, ושאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. מסכם את הגמרא והלכתה. ככל אני לישנה, ככל אותם לשונות דאמר מר ברי דרב יוסף משמי דרבה, כלומר שיש לה עובר דין יורש כמו רב ששת, ורק מחלק הבכורה אינו ממעט. ושבן הנולד אחר מיתת אביו אינו ממעט מחלק בכורה. ושבחור הנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שניים. וזה לדעת הראשונים שדין זה שתינוק בן יום אחד ממעט בחלק בכורה, אמר מר ברי דרב יוסף גם לשיטתו. ולכן, מה שנאמר בגמרא הלכתה בכל אני לישנה, שההלכה כמו הלשונות הללו זה כולל את מה שאמר לאיל, כשישב את דברי המשנה בנידה. ולשיטת הראשונים הסוברים שדין זה שביער מר ברי דרב יוסף זה בשיטת רב ששת, אם כן מה שאומרת פה הגמרא הלכתה ככל אני לישנה זה רק על השני דינים האחרונים, שבן הנולד אחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה, ושבחור הנולד אחר מיתת אביו אינו נוטל כפלי. מסכם את הגמרא את דין המקנה לעובר. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, המזכה לעובר, לא קנה, אבל אם אמר לך שתילד, קנה, כיוון שהלכה כרב נחמן. ואם תאמר, אומרת הגמרא, אם תקשה ממשנתנו שאמרה שאדם שאומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה, ואין נולד זכר נוטל מנה, אין זו קושייה. הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו, וממילא גומר בדעתו ומקנה לו בכל ליבו. אבל בעובר אחר שאינו בנו, אם אמר כן לא קנה, ומשנתנו מדברת בעובר שהוא בנו. וכן אם העובר אינו בנו אלא בן בנו, כיוון שאין דעתו קרובה אצלו, לא קנה. כך פוסקים הראש והרמה. אבל בכותב נכסיו לבן בנו, כותב הרמה, בחושן משפט, סימן ריש נון זין סעיף ב', בשם תרומת הדשן, שהוא כאילו כתבה לבנו. אומרים שדעתו הייתה ליתן לו בעין יפה. כותב שם הגרא, שמקור הדבר במדרש, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, עד כאן רחמי האב על הבן, כלומר, האב מרחם על בנו ונכדו, ומשמע שדעתו של אדם קרובה לא רק אצל בנו, אלא גם אצל בן בנו. וכן הדין כשהעובר תוך 40 יום לעיבורו שעדיין כמים באלמה הוא, ואין דעתו של אביו קרובה אצלו. כך אומר הריטב"א. מביאה הגמרא ששמואל חולק על רבי יוחנן. אמר לי שמואל לרב חנה בגדדתא, מהעיר בגדד, פוק הייתי לי בי עשרה, צבע ולי עשרה אנשים, כדי לפרסם את דעתו, לכן אמר לו שיביא עשרה אנשים, ואמר לך באפיו ואומר לך בפניהם שכך הוא הדין, המזכה לעובר קנה. מסיים את הגמרא, אבל אין הלכה כשמואל אלא והלכתה, המזכה לעובר לא קנה. הביאה הגמרא מעשה באחד שהקנה את נכסיו לבנו גדול, יחד עם עוברים שעדיין לא נוצרו. אהודה אמר ללדוויתו, מעשה באחד שאמר לאשתו, נכסה יהיו לבני די יהבי לי מנח, לבנים שיהיו לי ממך, ועדיין לא הייתה מעוברת. ואותו אדם בריא היה ועשה קניין על דבריו, אי אפשר לומר שהיה שכיב מרע, שהרי אשתו עדיין לא הייתה מעוברת, ורצה לתת את נכסיו לילדים שיהיו לו ממנה. הוא ועודו מדבר, עת הברי קשישה, בא בנו הגדול מאשתו הראשונה, אמר לו, אומר לו בנו, הוא גברה, אותו אדם, כלומר אני, מה תאבי עלי, מה יהיה איתו, איזה ירושה אקבל? אמר לאביו, זיל קני כחד מברע, לך תקנה נכסים חלק שווה, כאחד מן הבנים האחרים שבדעתי ליתן להם את נכסי. מברר את הגמרא את דינו של אותו בן בנכסים. אנך אומרת הגמרא, אילו הבנים שנתעברה בם אימם לאחר שאמר האב לתת את נכסיו, ודאי לא קנו חלק בנכסים. לא קנו בתורת מתנה שרצה האב לתת להם, אבל כיורשים רגילים אחרי מות אביהם, ודאי יהיה להם חלק. ולמה הם לא קנו בתורת מתנה? דאקת היליתנו, שבשעה שאמר האב ליתן להם מנכסיו לא היו קיימים. אבל מסתפקת הגמרא כשימות האב ויחלקו הבנים את הירושה, האית חולק לטליה. אותו הנער, אותו הבן הגדול מאשתו הראשונה, האם יש לו חלק נוסף במקום בניה, יחד עם הבנים, עולית לחולק לטליה, או שאין לו חלק לנער במקום בניה, יחד עם הבנים אלא יקבל חלק שווה בנכסי האב כשאר הבנים היורשים. וכיוון שאמר לו האב זיל קני כאחד מברע, הרי כוונתו שיקנה הבן בנכסים מלבד הירושה, חלק כמו שאר הבנים. ואף על פי שהם לא קנו, כיוון שלא היו בעולם, מכל מקום בן זה שהיה בעולם, יקנה חלק בנכסים. לפי זה, אם נתעברה אשת האב ונולדו לה שלושה ילדים, יחלקו את הנכסים לארבעה, ויקבל הבן הגדול מהאישה הראשונה רבע מהנכסים, ושאר הנכסים יחלקו ארבעתם בשווה בשווה, כשאר יורשים. ואם היה בכור, יחלקו את הנכסים לחמישה, ויקבל כפליים בהם בירושה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הזה. רבי אבין ורבי מיישה ורבי ירמיה דאמרי, שלושתם אמרו, אית חולק לטליה, יש לחלק נוסף לנער במקום בניה, יחד עם הבנים. רבי אבאו ורבי חנינה בר פפי ורבי יצחק נפחא דאמרי, לית חולק לטליה במקום בניה, אין חלק נוסף על הירושה, לנער, במקום הבנים. מביאה הגמרא את סברות האמוראים והטעם שפסקו כך. אמר לרבי אבאו הסובר שאין חלק נוסף לנער, לרבי ירמיה שסובר שיש חלק נוסף לנער, הלכת הקוותן או הלכת הקוותייכו? הלכה כמותינו או הלכה כמותכם? אמר להשיב לו רבי ירמיה, פשיטה דהלכת הקוותן, פשוט הדבר שהלכה כמונו, דקשישנה מנייכו, שאנחנו קשישים מכם. ולאו הלכת הקוותייכו, ואין הלכה כמותכם משום דדר דקעתון, שצעירים אתם. אמר לרבי אבאו, מידי בקשישות התל ימילתא, האם בקשישות תלויה הלכה? בטעם התל ימילתא, בטעם הדבר תלויה הלכה. מי שנותן טעם לדבריו, כמותו ראוי לפסוק. אמר לו רבי ירמיה, וטעם המים, מהו הטעם לדבריכם? אמר לו רבי אבאו, זי לגבי דרבי אבין. לך לפני רבי אבין, דהסברת אני עלי, שהסברתי לפניו, את טעם הדברים. וקרקיש בי רישה בי מדרשה, ונענה לי בראשו בבית המדרש, כסימן שהוא מסכים לדבריי. אז לגבי הלך רבי ירמיה לרבי אבין, ושאל אותו מהו הטעם. שאמר לו רבי אבאו, אמר לי, ישיב רבי אבין לרבי ירמיה, אילו אמר לי, קנה כחמור מקני? אילו יקנה אדם לחמור חלק בנכסה, ואחר כך אמר לאדם אחר, קנה חלק בנכסי כמו שקנה החמור. האם אותו אדם קנה? ודאי שלא קנה. שהרי גם החמור לא קנה כלום, כי אין לחמור קניין בנכסים. בכך רמז רבי אבין לרבי ירמיה שהוא הדין במעשה הזה שיקנה אב לבנים, שלא באו לעולם כלל. ואחר כך אמר לבנו הגדול, קנה כמו שקנו אלו שלא קנה הבן כלום. הביאה הגמרא ראיה לסברתו של רבי אבין, שאם אמר אדם לחברו קני כחמור, לא קנה. ובאיזה לשון הדומה לזה נחלקו האמוראים. דאיתמר, שנו בני הישיבה, אמר אדם לחברו קני כחמור, לא קנה. אבל אם אמר אדם לחברו, קנו את נכסי, את וחמור, נחלקו האמוראים. רב נחמן אמר, קנה מחצה מן הנכסים, שכיוון שלא תלה המוכר את קניין אותו אדם בקניין החמור, לא הפסיד האיש את חלקו שיקנה לו המוכר בשל החמור שלא קנה כלום. כך מסביר הרשב"ם וכותב הריטב"א, שאם יודע המקנה בוודאות שיש כאן אחד שאינו ראוי לקנות, ודאי לא קנו שניהם, כי לא הייתה בכוונתו לקנות לו כלום אלא לשתות בו. אלא דין זה הוא, כשאין המקנה יודע בוודאות שיש כאן אחד שאינו ראוי לקנות. ורב אמנונה אמר, לא אמר כלום ולא קנה אותו אדם כלום. כיוון שבאמירה אחת הקנה לשניהם, אז לא גמר בדעתו להקנות לזה בלא זה. וכיוון שהחמור לא קנה, גם האדם לא קנה. רב ששת אמר, קנה כל אותו אדם, קנה את כל הנכסים. שהרי האדם יודע שאין החמור קונה, אלא גמר בדעתו שמי שיוכל לקנות מהנכסים יקנה את הכל. מסביר הקובץ שיעורים, שהמחלוקת הזו, בקני את וחמור אם קנה הכל או מחצה, תלויה בשאלה אם כשאדם מקנה חפץ לשניים, כוונתו להקנות מחצה לכל אחד, או שמקנה לכל אחד את כולו, וממילא צריכים לחלוק ביניהם. אם נפרש שמקנה לכל אחד את הכל, אם כן, כיוון שהחמור לא קנה בחפץ כלום, קנה האדם את כל החפץ. אבל אם נפרש שמקנה לכל אחד מחצה, אם כן, אף שהחמור לא קנה מחצה, לא יקנה האדם את החלק שלו, כיוון שלא הייתה כוונת האדם להקנות לו חלק זה. מביא רב ששת ראיה לדבריו, שאם אמר קני עד וחמור, קנה הכל. אמר רב ששת מינה אמינה, למיניין למדתי את הדין הזה? מדיני תרומה. כל דבר שגידולו מן הארץ צריכים להפריש ממנו תרומה גדולה לכהן. נאמר בספר דברים פרק חי פסוק ד', ראשית גנך תירושך ויצהריך, וראשית גז צונך תיתן לו. מן התורה, אפילו חיטה אחת פותרת את הקרי, את כל הערימה, אלא שנתנו בחכמים שיעור, עין יפה אחד מ-40, עין בינונית אחד מ-50, ועין רעה אחד מ-60. אמרו חכמים במשנה במסכת תרומות פרק ב' משנה ו', תורם מן היפה על הרע, אבל לא מן הרע על היפה. דתניה, ושנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, אין לך מר בקישוט אל הפנימי שבו. והתפארת ישראל אומר שמדובר על המלפפון. ולכן אם לקח בידו קישוט אחד כדי להפרישו על 49 אחרים, והוא מביא דוגמה שמפריש אחד מ-50 שזו עין בינונית, וסתם אדם מפריש כעין בינונית, אבל אותו הדין יהיה גם כשמפריש אחד מ-40 או אחד מ-60, אינו צריך לחשוש על כולו שהוא מר, ואינו ראוי להפריש על האחרים, אלא יחשוש רק על תוכו שם הוא מר. לפיכך כשהוא תורם את הקישוט מוסיף כשיעור ביצה מקישוט אחרת, על החיצון שבו, שבקישוט זו, שהוא מן הסתם מתוק, ותורם. כך מפרש הרשב"ם. אבל התוספות דיבור המתחיל, אין לך מר בקישוט מקשים על הרשב"ם, שמכיוון שבכל הקישויים הפנימי מר והחיצון מתוק, אם כן למה לא תועיל התרומה מקישוט זה על שאר הקישויים, שהרי החיצון המתוק שבקישוט הזה יועיל כנגד החיצון המתוק שבשאר הקישויים, והפנימי אמר כנגד הפנימי אמר שבשאר הקישויים. לכן מפרשים התוספות שדברי רבי יוסי עוסקים במי שכבר תרם, ואחרי שתרם נמצא הקישוט מרה. על זה אמר רבי יוסי שיוסיף כעת כביצה על מה שתרם קודם לכן, ובזה יצא ידי חובתו. למרות שנאמר במשנה במסכת תרומות פרק ג' משנה א', התורם קישוט ונמצאת מרה יחזור ויתרום, משמע שצריך לעשות את כל מעשה התרומה פעם שנייה. רבי יוסי חולק על זה וסובר שאין צריך עליה להוסיף מעט על מה שיפריש, כיוון שאין הקישוט מרה כל כך עד כדי שלא תהיה ראויה לאכילה, ומה שצריך לחזור ולתרום זה רק בדבר שאין ראוי להכילה כלל. אבל הרמב"ן מפרש כמו הרשב"ם שיש קישויים שהפנים שלהם מר ויש קישויים שאין הפנים שלהם מר. ולכן אינו יכול להפריש מהפנימי שבקישוע אחד על פנימי שבשאר הקישויים שם הקישו זה מר, ואחר שמפריש עליו מתוק. אם כן, מכאן מוכיח רב שישת שאם אמר קניעת וחמור קנה הכל, שאם לא תאמר כך, אם תאמר שלא קנה, המים, מדוע אמר רב יוסי שמוסיף מקישות אחרת תרומתו תרומה? הרי כיוון שאין החלק אמר שבקישות ראוי להפריש ממנו, כאילו אמר קניעת וחמור הוא, שכשם שאם צרף את החמור לקניין הנכסים, הקניין מתבטל כיוון שאין החמור ראוי לקנות בו, כך כשצירף להפרשת התרומה את מה שאינו ראוי, תתבטל ההפרשה כולה. למד רב שישת מכך, שבהפרשת הקישות החלק שראוי לאכילה מועיל לתקן את כל הקישויים. כך גם אם אמר קניעת וחמור, קנה מי שראוי לקנות את כל הנכסים. ההוכחה הזו של רב ששת מדינו של רב יוסי היא גם שאין הלכה כרב נחמן הסובר שקנה מחצה. שמכיוון שכשיפריש לא פירש שהמתוק שבשאר הפירות יחול רק על המתוק שבירק שבידו, הרי זה כאילו אמר שהמתוק והמר שבירק הזה יהיו תרומה על המתוק שבשאר הירקות. ואם נאמר שקניעת וחמור קנה מחצה, אם כן נאמר גם כאן שרק חלק מהקישויים שיפריש עליהם יתוקן, דהיינו אותו חלק שכנגד המתוק שבקישות, ומה שהוסיף עליו, אבל שאר הקישויים שבהם, כנגד החלק המר שבקישות הזו, שהוא כחמור, יישארו בטבלם. אלא ודאי מה שאמר אינו יכול לתקן, המתוק מתקן. ואף שעשה את המתוק ואמר יחד לתרומה, מזה נלמד שכשאמר קניעת וחמור, מה שאין החמור יכול לקנות, קנה האדם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף קמ"א ממסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבן שמעון מגמליאל, מה הדין? המקדיש הוא בר במעי בהמתו, עם זכר ועם נקבה, ולבסוף ילדה טומטום ואנדרויגנוס, ומדוע? שאלה שנייה, במה אדם מעדיף את בנו ובמה מעדיף את ביתו? שאלה שלישית, מדוע בת ראשונה סימן יפה לבנים? שאלה רביעית, מה הפירוש השם ברך את אברהם בכל? שאלה חמישית, האומר אם תלד אשתי זכר ייטול 200 זוז, והנקבה שתיצא אחריו לא תיטול כלום. אם תלד נקבה תחילה תיטול מנה, והזכר שיצא אחריה ייטול מנה, וילדה זכר ונקבה, ולא יודעים מי יצא בתחילה, כמה נוטל הזכר במנה השני? השאלה האחרונה, מה סברת רבי יוסי, שהעובר פוסל את עבדי אביו הכהן מלאכול בתרומה? עם השאלות הללו לשילון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני. היי בסיוון תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף קמ"א ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ט בסיוון תשע"ז, ונלמד את דף קמ"ב ממסכת בבא בתרא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.